טוב, צהריים טובים, ערב יום ירושלים, זכינו שבת להיות בירושלים, ברוך השם, חווינו, הרגשנו, ועכשיו אנחנו בימים שאנחנו חווים את ירושלים פה בישיבה, גם בלימוד ובדיבור, וגם בעזרת השם, הערב, מחר, תפילה חגיגית, ריקודים, סעודה יחד עם הציבור, שנקווה שנצליח לזכות גם אנשים מהעיר, ככה להתחבר לשמחת ירושלים. כן, אבל באמת תמיד הדברים מתחילים מהעומק, מתחילים מהלימוד, וקדושת ירושלים, מעשה בהגדרה של הרמב״ם, זה קדושת ירושלים והמקדש. מהבחינה הזאת זה דבר אחד, ברור שיש בתוך זה דרגות, אבל באמירה העקרונית זה נושא אחד מרכזי. וזהו, ניכנס ישר לעניין, נתחיל עם מקור שלוש, כדי להתחיל ישר ככה עם הרמב״ם, כדי שנספיק פה את הדברים העיקריים שנרצה להספיק. אז אומר הרמב״ם, יכולת הבחירה, פרק ו' הלכה י' ד', כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה, אין קדוש גמור, קידוש גמור. וזה שעשה עזרה שתי תודות, זיכרון הוא שעשה, לא במעשיו נתקדש המקום. כן, שהרי לא היה שם לא מלך ולא הורים ותומים, אנחנו מדברים על בית שני, ובמה נתקדשה? אז באמת אז אומר הרמב״ם, עזרא כשהוא מגיע, עולה לארץ ובונה את המקדש, מקדש אותו, והוא עושה שתי תודות, ואומר הרמב״ם, בעצם לא היה בכלל צורך בזה. למה הוא עשה את זה? כי הוא פשוט עשה את זה רק בשביל זיכרון באלמה, והאמת היא שבשביל לקדש באמת, כשצריך לקדש, אז לא מספיק דבר אחד, רק השתי תודות. באמת צריך, יש רשימה שלמה של דברים שמופיעה מופיעה לפני כן בסוגיה, במשנה, בגמרא, בכל אלו תנן, זאת אומרת צריך לעשות את כל הדברים, מי שראה מלך, נביא, אורים ותומים וסנהדרין, כל הדברים האלה, הם לא היו, חלק מהדברים האלה לא היו, ובאמת לא היה צריך אותם. וגם את הדבר האחד שעזרא עשה לא היה צריך, כי, אומר הרמב״ם, זה מה שחשוב לצורך העניין שלנו, אומר הרמב״ם, ובן התקדשה, בקדושה הראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן, וקידשן לעתיד לבוא. אז אם אלה פוסק הרמב״ם ואומר, קדושה ראשונה של שלמה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. אולי רגע רק נעשה סדר לפני שככה נכנסים לתוך העניין, קדושה ראשונה וקדושה שנייה, מבחינת המושגים, אז קדושה ראשונה היא קשורה למעשה לבית ראשון. זאת אומרת, יהושע נכנס לארץ, הוא כובש את הארץ, ואז בעצם מתחילה הקדושה הראשונה בארץ ישראל, כאשר השיא של זה מגיע כמובן בזמן בניית בית המקדש הראשון, שלמה המלך, ואז נשלמת כל המערכה הזאת שנקראת קדושה ראשונה. למה ראשונה? כי היא ראשונה, כי זו הפעם הראשונה שעם ישראל נכנס לארץ. לאחר מכן גלינו לבבל, ל-70 שנה, ואז חזרנו פעם שנייה. פעם השנייה הזאת היא נקראת קדושה שנייה. שנייה כפשוטו, כי גלינו וחזרנו פעם שנייה. זה רק מבחינת המושגים, קודם כל, מה זה קדושה ראשונה, מה זה קדושה שנייה. שתיים, יש לנו, תכף נראה, יש לנו כמה וכמה סוגיות בשעס, בשאלה, האם הקדושה הראשונה קידשה, והיא קידשה מכאן ולאבא, לתמיד, לא משנה מה יקרה, מה שנקרא קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, זאת אומרת, לנצח היא קידשה לתמיד, או שקדושה ראשונה קידשה לשעתה, אבל לא קידשה לעתיד לבוא. זה משהו שיכול להתבטל. והוא מתבטל, ואז צריך בפעם השנייה, צריך לחדש אותו, צריך לקדש עוד פעם. כן, זה רק ליישר קו על המושגים. אז אם כן, אומר הרמב״ם, לענייננו, קדושה ראשונה, הוא פוסק, קדושה ראשונה לעניין המקדש וירושלים, קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. משיג הרי ודעה למקום, אמר אברהם, סברת עצמו איזו, ולא ידעתי מאין לו, וכמה מקומות במשנה, אם אין מקדש ירקב, ובגמרא אמרו דנפול מחיצות, אלמה למנדה אמר קדושה ראשונה, לא קידשה לעתיד לבוא, לא חילק בין המקדש לירושלים, לשאר ארץ ישראל. וממשיך הרייבד ואומר, אפילו לרבי יוסי, לא משנה עכשיו מה בדיוק רבי יוסי כרגע, אמר קדושה שנייה, קידשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל. אבל ירושלים המקדש לא אמר, לפי שהיה יודע עזרא, שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. כך נראה לי מסוד השם ליראיו. לפיכך, הנכנס עתה שם, אין בו קראת. אז הרייבד חולק על הרמב״ם בצורה מאוד ברורה ואומר, הרמב״ם המציא סברת עצמו איזו, לא יודע מאיפה הוא לקח את זה, והאמת ההלכתית היא לא כזאת. מה האמת ההלכתית לפי הרייבד? האמת ההלכתית היא שקדושת ירושלים והמקדש לא קידשה לעתיד לבוא. עד כדי כך הוא אומר שאפילו רבי יוסי, לא משנה איזה סוגיה ביבמות, אפילו רבי יוסי שאומר שקידשה לעתיד לבוא זה רק על ארץ ישראל, אבל לא על ירושלים. ירושלים בטוח שלא. הרייבד ממש מאוד חד בעניין הזה. עכשיו סוגריים, אבל אני מאוד מקווה שנספיק להגיע גם לזה. יש פה דבר מיוחד מאוד ברייבד, שהוא אומר כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. יש שלוש פעמים במשנה תורה, כמה שאני יודע, כמה שאני בדקתי טוב, פעם בדקתי את זה, שלוש פעמים משנה תורה שהרייבד חולק על הרמב״ם ואומר כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. זה כמובן מעורר שאלה גדולה, שזה כמובן מנוגד לכלל של לא בשמיים. כן, אנחנו יודעים, יש כלל, אומר לא בשמיים, היה לא מזמן בדף היומי, שאוחז בדף היומי שם, דף נונטט, רבי אלעזר, חכמים, קוראות בית המקדש שהוכיחו, לא בשמיים, אחרי רבים להטות. מה זה הרייבד אומר, אני מהשמיים? ככה נגלה לי מסוד השם. מה זה סוד השם? פה זה ויכוחים הלכתיים, צריך פה, צריך הוכחות, צריך זה, מה אתה מביא מסוד השם? אז זה, תזכרו את זה רגע, מי שהגיע במקורות עד הסוף ראה את זה, ומי שלא, אני מקווה שנעשה מאמץ גדול להספיק להגיע לזה, כי זה חשוב. על כל פנים, לצורך העניין כרגע זה בצד, אז יש לנו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד בשאלה הזאת, וכיוון שהרייבד אמר לרמב״ם סברת עצמו היא, ולא יודע מאיפה הוא לקח את זה, אז כמובן המוטיבציה של המפרשים, וגם שלנו, היא להבין מאיפה הרמב״ם לקח את זה. חס וחלילה, הוא ודאי לא המציא, לא ממציא שום דבר מעצמו, מאיפה הרמב״ם לקח. אם כן, רק לפני שאנחנו רואים מאיפה הרמב״ם לקח, אנחנו רק רוצים עוד רגע לחדד את הדברים עוד קצת יותר בדעת הרמב״ם, כדי לראות בצורה קצת יותר רחבה מה הוא אומר. בצורך העניין הזה, תראו רגע בבקשה איתי את מקור 4. אומר הרמב״ם ככה, כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו בטלה קדושתן. שקדושה ראשונה, לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כיוון שעלו בני הגולה, החזיקו במקצת הארץ, קידשו הקדושה שנייה, העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא. אני עוצר פה כי זה מה שאנחנו צריכים. אז קוצר הזמן, נקצר פה. אומר הרמב״ם, הלכה נוספת, ואומר, לכאורה הפוך לגמרי מה שהוא אמר, מה שראינו עד עכשיו. עד עכשיו ראינו, קדושה ראשונה, קידשה לשעתה, וקידשה גם לעתיד לבוא, ובעצם הקדושה ממשיכה, ולא משנה שהיה גלות, וזה לכאורה הפסיק, שום דבר לא הפסיק, הכל המשיך. למה עזרא עשה שתי תודות? זה רק היה לזיכרון בעמה, לא באמת היה צריך את זה. פתאום בא הרמב״ם, ואומר משהו הפוך לגמרי. אומר הרמב״ם, מבחינת דיני תרומות, פה זה בהלכות תרומות, תכף נראה תרומות ומעשרות, תכף נראה שזה גם בענייני שביעית. אומר הרמב״ם, בדיוק הפוך, קדושה ראשונה בטלה. הרמב״ם גם מסביר את עצמו, למה היא בטלה? כי איך היא התחילה הקדושה הראשונה, מכוח מה? איך היא נהייתה, מכוח מה? מתוך הכיבוש. זאת אומרת, עם ישראל נכנס לארץ, בהנהגת יהושע בן נון, הוא כובש את כל הארץ, כמו שידוע, שבע שכבשו, שבע שחילקו, ועכשיו חלה הקדושה. עכשיו אומר הרמב״ם, דבר משהו לכאורה מאוד הגיוני, מה קרה לצערנו בסוף בית ראשון? גלינו מארצנו, נכבשה הארץ מאיתנו, אנחנו כבר לא ריבונים פה, גורשנו מפה, אז כל הקדושה הייתה בגלל הכיבוש, בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. זהו, קדושה ראשונה לא המשיכה. חזרנו לארץ אחרי 70 שנה, אוקיי. עשינו קידוש מחדש של הארץ. הקדושה השנייה, עכשיו היא מתקדמת והיא אפילו נצחית, וזה נושא מעניין למה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. איפה זה כתוב בצורה מאוד ברורה? ברמב״ם, מה הוא חושב? אז בעצם מה שאנחנו רואים עד עכשיו, זה כאילו סתירה בתוך הרמב״ם. פעם אחת הוא אומר שקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא. פעם אחרת הוא אומר שהיא לא קדשה לעתיד לבוא. רגע, רמב״ם, אתה סותר את עצמך, הרמב״ם מסביר את עצמו. מקור 5, שם הרמב״ם מסביר את עצמו. תסתכלו רגע במקור 5, בהלכה תזיין. ולמה אני אומר? אולי נקרא בכל זאת ההלכה הקודמת. לפיכך, מקריבים הקורבנות כולם, אף הפי שאין שם בית בנוי. מישהו שאל אותי על זה בירושלים, שהיינו, לגבי הקרבת קורבנות שאין בית מקדש. אז יש עקרונית, הרמב״ם אומר, אפשר להקריב גם כשאין בית מקדש, היה גם ניסיונות כאלה בהתחלת הציונות, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אף הפי שהיא חרבה. ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלים קודשים קלים, מעשר שני בכל ירושלים. למה? שהקדושה הראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא. אז אין בעיה, הקדושה נמצאת, ולכן גם אפשר להמשיך לעשות דברים. ואז אומר הרמב״ם, מקשה על עצמו ועונה, ואז נעשה הפסקה קטנה לשאלות. ולמה אני אומר, במקדש בירושלים, קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא? ובקדושת שאר ארץ ישראל, עניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם, לא קידשה לעתיד לבוא. לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. הרי הוא אומר, והשמותי את מקדשכם, אף ששוממים, מקדושתיים עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ומעשרות, גם תרומות, אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. מה שנקרחה הארץ מדיהם, בטל הכיבוש ונפטרה. מן התורה, מעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. כמה שעלה עזרה וקידשה בכיבוש, לא היה בכיבוש, אלא בחזקה, לכן וכולי. לענייננו, אומר, שואל הרמב״ם על עצמו את השאלה, ועונה. ומה הוא עונה? הוא אומר, יש חילוק גדול בין קדושת ירושלים והמקדש, לבין קדושת ארץ ישראל, עניין שביעית, תרומות ומעשרות. ותזכרו את זה שזה שביעית, תרומות ומעשרות, כי תכף תראו שזה מאוד משמעותי. אומר הרמב״ם, תלוי. באמת שביעית ותרומות ומעשרות קדושת ארץ ישראל היא באמת בגלל הכיבוש. זה באמת קדושה של קניין. מיד נסביר את המושגים, אבל בצורה פשוטה. כבשנו, זה שלנו וחלים של מצוות. נלקח מאיתנו, אנחנו כבר לא כובשים שם, כבר לא בעלים שם, אז הפסיק, אז הפסיק. אבל קדושת ירושלים והמקדש היא בכלל לא בגלל הכיבוש. אלא היא בגלל מה? זה רמב״ם, יש לו הגדרה רוחנית. בגלל מה? שכינה. או. כל פעם שרמב״ם אומר שכינה, אתה נכנס ככה לאיזה כוננות. אתה אומר, וואי, רמב״ם שכינה, זה משכינה, זה מושג רוחני כזה. כן. אז הרמב״ם אומר, קדושת ירושלים והמקדש היא קדושה עליונה, היא קדושה אלוקית, היא קדושה רוחנית. היא לא תלויה בשאלה, אנחנו עכשיו כובשים פה, אנחנו עכשיו לא כובשים פה, זה בכלל לא משנה. זה קדושה נצחית שהיא נמצאת פה בגלל השכינה, ולכן לא משנה מה קורה, בטל הכיבוש, חזרנו, באנו, לעניין ירושלים והמקדש, זה תמיד שם. אז עד כאן, אולי אני אעשה סיכום קצר של דקה, ואז אם יש איזה שאלות, ואז נמשיך לשלב הבא. אז אם כן, מה שראינו עד עכשיו, זה שיש כללית מחלוקת בכמה סוגיות בשס, האם קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, דהיינו קדושת יהושע עד שלמה המלך, בית ראשון, או שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, והיא בטלה ברגע שנחרב בית המקדש הראשון, ואז היה צריך לחזור עוד פעם ולעשות קדושה שנייה. והרמב״ם מחדש חידוש גדול, והוא מחלק בין הדברים. לעניין ירושלים והמקדש, הוא פוסק כמו השיטה שקידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, לעניין קדושת ארץ ישראל, לעניין המצוות, תרומות, מעשרות ושביעית, הרמב״ם פוסק שלא קידשה לעתיד לבוא. זה, וראינו שהרייבד בכלל חולק עליו לגמרי, ושואל מאיפה הרמב״ם הביא את מה שהוא הביא. אז עד כאן, אם יש איזה משהו להעיר, להוסיף, לשאול, שמחה. כן, זו שאלה טובה, אי אפשר להרחיב עליה פה, אבל נגיד את זה במשפט אחד. בעזרה לא היה כיבוש. עזרה לא בא עם צבא, עם נשק ועם רובים. עזרה התיישב בארץ. לא, הוא לבד כמובן, מי שבא איתו, אותם החוזרים מבבל, התיישבו בארץ, זה נקרא חזקה, החזיקו. החזיקו והתיישבו במקום בלי מלחמה. קיבלו אישור מקורש, ממלכי פרס, להתיישב בארץ, הם התיישבו בארץ. ויש שאלה מאוד מעניינת שדיברנו על זה באחת השנים, בהזדמנות אחרת, באזור ט"ו בשבט, למה הקדושה השנייה שהיא פני החזקה, היא קידשה לעתיד לבוא, וקדושה של הכיבוש היא לא קידשה לעתיד לבוא. אבל זה באמת אני לא יכול להיכנס לזה, כי זה ייקח את כל הזמן. אבל זה, בחינת הבנת המושגים, זה הכוונה. זה לא כיבוש, אלא התיישבות. כן?
דבר השני, יש דעות שישראל, יש הקדושה מצד עצמה. אז שישראל, כשאנחנו מקדשים נגיד את ישראל, צריך לעשות את השיטות בארץ, מה מיוחד במה שאנחנו עושים? שפתאום אנחנו חויבים לעשות דברים.
כן, כן, מצוין. אז אני חושב ששתי השאלות שלך, נראה לי שנגיע אליהם. נגיד, אם אני בכל זאת לענות תשובה קצרה, לפחות לכפי השאלה הראשונה, אז אתה יכול להסתכל על הכיבוש שבאנו בזמן יהושע, אתה יכול להסתכל על זה כמשהו חדש שיצרנו עכשיו, אתה יכול להסתכל על זה שבעצם הוצאנו מהכוח אל הפועל קדושה, כמו שקראת על זה, נקרא לזה תכף בשם, קדושה עצמית שנמצאת בארץ, ועכשיו היא יצאה מהכוח אל הפועל, ומעכשיו היא כבר לא נגמרת. אבל כיוון שאני תכף אגע במושגים האלה, אז נראה לי, אם יישארו לך שאלות גם אחרי מה שנאמר, ויכול להיות שכן, אז אל תתבייש לשאול, אבל יכול להיות ש... ניגע בדברים האלה. בסדר? אז מצוין. אז אם ככה, אז אנחנו עכשיו עוברים לחלק השני, והחלק השני הוא עוסק בעצם בשאלה, באמת, מאיפה הרמב״ם לקח את מה שהוא לקח. השאלה של הרייבד בעצם מתחזקת, כי תשימו לב, הרייבד רק אמר על הרמב״ם, מאיפה לקחת את זה שקדושת המקדש בירושלים קידשה לעתיד לבוא. אבל עכשיו השאלה מתחזקת, כי הרמב״ם צריך להוסיף על זה מאיפה הוא לקח את החילוק של ירושלים זה ככה, ולשאר ארץ ישראל זה ככה. אז מאיפה הוא לקח את זה? אז מקור 6, אני חושב שאני לא אקרא אותו בפנים, בגלל הקוצר של הזמן, ואני אגיד לכם, ואני אגיד אותו בקיצור נמרץ, יש תשובה בכלל, מי שרוצה טיפה ככה מתעניין, טיפה יותר לעומק, מאוד מאוד מומלץ, קצת סבלנות וקצת טיפה עמל, אבל תשובה נפלאה ביותר, סליחה על הציונים, של הרב קוק במשפט כהן, תשובה צדיק וב, שהוא נשאל על הנושא הזה, והוא ממש נותן שם סקירה מקיפה על כל הנושא הזה בצורה מדהימה. זה לקוח משם מה שהוא כותב, מה שהוא אומר פה. אחרי הדיונים וכל ההתלבטות שיש לו, בסוף הוא מגיע למסקנה הבאה, שהיא מאוד מאוד מעניינת בפני עצמה. אומר הרב קוק לגבי הרמב״ם, הוא אומר, תראו, המסקנה הזאת שהרמב״ם הגיע לחלק בין ירושלים לשאר ארץ ישראל, היא לא מסוגיה אחת מסוימת ספציפית, וגם לא משתי סוגיות או שלוש, אלא זה מתמונה כללית מאוד, שכנראה רק הרב קוק היה יכול להגיד את זה, כי הוא הכיר את כל הכללי הזה. הכללי הזה זה אומר, בבלי, ירושלמי, מדרשי הלכה וכדומה, זאת אומרת, כל העולם התנאי פרוס כמובן לפני הרמב״ם, ואומר הרב קוק, מהתמונה הכללית של עשרות מקומות, של הרבה מאוד סוגיות, עולה בצורה ברורה, מלבד ממקום אחד או שניים, ששם הגמרא מחברת בין קדושת ירושלים לקדושת ארץ ישראל, בכל שאר המקומות הגמרא עצמה מחלקת בין הדברים. כלומר, אומר הרב קוק, אני רק יכול להגיד את הדברים שלו, כי לצערי זה לא שאני מכיר את כל הסוגיות שהוא אומר, אז אין לנו אלא פשוט, לא יודע, לגדול בתורה ולהכיר את כל המקומות שהוא מדבר עליהם, אבל הרב קוק יכל להגיד את זה בצורה חד משמעית, והוא אומר, אני עברתי, אני מכיר, ואני אומר לכם, שאם תעשו את הסקירה הזאת בפני כל המקורות האלה, אתם תראו שהרמב״ם צודק, שברוב המקומות בש"ס, כאשר מדובר על קדושת ירושלים והמקדש, אז מדברים על זה כקדושה שמקדשת לשעתה ולעתיד לבוא, וכאשר מדובר על קדושת שאר ארץ ישראל, שתכף נגדיר את זה יותר טוב, שם רואים שלא קידשה לעתיד לבוא. ולכן זה לא מסוגיה מסוימת. אגב, זה מאוד מתאים, מי שמכיר את ההקדמה של הרמב״ם למשנה תורה, הרמב״ם, אם אני זוכר טוב, מחילה זה כבר די הרבה שנים מאז שראיתי את זה, אבל אני מקווה שהרמב״ם כותב, כשאתה רואה אותי באיזה הלכה והיא נראית לך תמועה, אז אל תמהר לשפוט אותי שאני לא צודק, כי לפעמים אני פוסק משהו מ10 סוגיות שונות. זאת אומרת, נדמה לי שהוא כותב 10 סוגיות, אני צריך לבדוק את זה, אבל אם לא 10, אז הוא כותב מהרבה סוגיות. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, לפעמים אנחנו רואים סוגיה, הולכים לרמב״ם, רואים, הוא לא פוסק כמו שיוצא מהסוגיה. זה בגלל שאנחנו מתומצמים, ואנחנו עכשיו פה, אז נראה לנו שצריך לפסוק מה שכתוב פה, הוא אומר, הרמב״ם, מה אתה חושב שאני רואה רק פה? אני יש לי מול העיניים את כל הש"ס, בבלי, ירושלמי, ומדרשי ההלכה, אני רואה את התמונה השלמה, ואז אני מביא לך הלכה. אז פה זה ממש דוגמה מדהימה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, הרמב״ם ראה את הכל, ואם תסתכל על הכל, אתה תראה שבאמת, מה זה הוא צודק? זה מאוד מסתבר שזה ככה. כי רק הוא אומר, מביא שתי סוגיות, מגילה ובשבועות, ששם הגמרא מחברת בין קדושת ירושלים לשאר ארץ ישראל, כאילו כיחידה אחת. שזה יש התאמה ביניהם. בשאר המקומות אין התאמה. למה אין התאמה? אז ראה הרמב״ם את כל התמונה, אמר, זה כנראה המסקנה. תכף ננסה להבין כמובן את ההיגיון שלה, אבל קודם כל את ההיגיון ואולי גם עוד מקור לדבר הזה. אבל קודם כל זה מה שאומר הרב קוק על הרמב״ם. מאיפה הרמב״ם לקח? אז בסדר, שומעים, כלומר זה פשוט, זה לא פשוט בכלל, אבל כאילו פשוט רק להבין את מה שאמרתי, זה פשוט פחות מזה. ועכשיו אנחנו רוצים באמת להגיע לנקודה המאוד עיקרית ומשמעותית פה בלימוד הזה היום, וזו הנקודה להבין בסברה, וגם נעזר בעוד מקור אחד, תנאי, מקור מדרש הלכה, וגם את הסברה לחילוק הזה שכל כך ברור בתוך הסוגיות, כמו שהרב קוק כותב, שיוצא מכל הש"ס. הכוונה לחילוק בין קדושת ירושלים לקדושת שאר ארץ ישראל. עכשיו גם את זה אני אגיד ככה בכמה מילים, קודם כל ככה, ככה בעל פה, אחר כך אני אולי אקרא כמה שורות פה מהמקור הזה בספרי, לפי הזמן שזה. אז תראו, פה אלון זה מתקשר לשאלה שלך. קדושת ארץ ישראל, עכשיו ככה תיקחו טיפה אוויר, תעזבו את הדפים פה רגע, תשחררו את הראש ככה, להבין משהו כללי, יסודי, מאוד ידוע ומאוד יסודי, אבל נחזור עליו לטובת מי שככה עוד לא מכיר את המושגים. קדושת ארץ ישראל, מראש יש לה בעצם שני חלקים. יש לה שני שני כיוונים. יש קדושה אחת שהיא מה שנקרא קדושה העצמית. קדושה עצמית של דבר, זה אומר שהוא קדוש מצד עצמו. הוא קדוש בלי שצריך לעשות משהו כדי לקדש אותו. גם אם עושים משהו, זה אולי רק כדי לגלות את הקדושה שכבר נמצאת. משהו שהוא קדוש מצד עצמו, קידוש אלוקי, משהו שלא תלוי בנו, משהו שנמצא בעצם הדבר, ובכלל לא משנה מה קורה עם הדבר הזה, הוא פשוט כזה. לא ישתנה שום דבר בדבר הזה. עם ישראל קדוש, יש סגולת ישראל, ישראל חוטא, אדם, לא משנה, הסגולה נשארת בו, הוא ישראל, לא משנה כלום, כי זה אלוקי, זה מלמעלה למעלה, זה נקרא קדושה עצמית. ויש בארץ ישראל קדושה נוספת, שהיא נקראת קדושת קניין. מה זה קדושת קניין? קדושת קניין זה באמת משהו שהוא מתחיל מהמציאות. הוא מגיע מלמטה למעלה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כובשים, קונים, כיבוש זה קניין, צריך לדעת, כיבוש זה קניין לכל דבר, כבשנו, קנינו, כתוצאה מהמעשה הזה, עכשיו חלה קדושה על המקום הזה לעניין מסוים, תכף נראה לעניין מה. ממילא, שימו לב עכשיו לתוצאה של מה שאמרנו עכשיו, קדושה עצמית לא תתבטל, כמובן בשום מקרה. קדושה של קניין, היא כמובן תתבטל, מתי? מה? ברגע שהקניין התבטל. היא תלויה בדבר, מה שנקרא אהבה שהיא, היא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה לא אהבה, אבל בטל החיוב למה שזה גרם, זה התבטל. עכשיו, אם אנחנו מבינים את המושג הזה, עכשיו תראו, בצורה מאוד ברורה איך רואים את מה המשמעות של 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 הדבר הזה, ואז נחזור ככה לסוגיה שלנו. תראו, יש לנו אפשרות לכבוש מקומות שהם לא מארץ ישראל המובטחת. יש לנו גבולות הארץ המובטחת, יש להם כמה הגדרות וכדומה, אבל בצורה פשוטה, הגבולות הארץ שאנחנו צריכים באמת לכבוש אותם, וזה הארץ המובטחת שלנו. ויש לנו אפשרות שנקרא, זה נקרא מלחמת רשות. מלך ישראל רואה צורך או ביטחוני או כלכלי, כל צורך אחר, לכבוש חלק נוסף ממדינה שכנה. האם המקום הזה מוגדר עכשיו כקדושת ארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בה או לא? מה התשובה? התשובה היא שאם אכן כבשנו לפי התנאים שצריך, לא משנה עכשיו מה התנאים, שכבשנו לפני כן את כל הארץ המובטחת, אחרי שכבשנו את כל הארץ המובטחת, הוספנו עוד חלק, החלק הזה חייב במצוות התלויות בארץ. כדוגמה, שביעית ותרומות ומעשרות. כי שביעית ותרומות ומעשרות הן תלויות בקניין. הן תלויות בשאלה האם אנחנו עכשיו בעלי המקום הזה או לא בעלי המקום הזה. כיוון שאנחנו בעלי המקום הזה, כשאנחנו, כל עוד אנחנו יושבים שם, אנחנו חייבים במצוות גם במקום ההוא, למרות שהוא לא, שימו לב, למרות שאין בו קדושה עצמית. אנחנו הולכים, כובשים איזה שטח עכשיו, מתרחבים למשהו מסביב, הוא לא בגבולות ארץ ישראל, אין לו קדושה עצמית. אין איזה מצווה לגור שם, אין איזה קדושה במקום הזה. אבל מה יש? יש קדושת קניין. כיוון שיש קדושת קניין, אז אנחנו חייבים בשביעית, תרומות ומעשרות, כי הם תוצאה של הקניין. יפה. עכשיו בוא נלך לכיוון ההפוך. אנחנו יושבים בארץ ישראל, כבשנו אותה, היא שלנו, אבל היא נלקחה מאיתנו. אופ, נלקחה מאיתנו, אז קדושה עצמית נשארה בה או לא נשארה בה? נשארה בה. אבל קדושת הקניין נלקחה, כי אנחנו לא שם. זה, בסדר? כלומר, זה עושה את ההבדל. את זה אומר הספרי, הספרי דורש, נגיד את זה ככה, אולי, כן.
אם ככה זה נשמע, אם מישהו שיש לו קרקע או שדה חקלאי בחול, זה קניין, ואז כאילו הוא חייב...
לא, אם זה פרטי, אז לא. זה צריך להיות כללי.
קניין כאילו של
כן, אבל זה משהו, משהו של עם ישראל, מלך ישראל, יש הגדרות, אמרתי, יש הגדרות, כבשנו את כל הארץ, יוצא מלך, יש לו כמה תנאים שהוא צריך, ואז המקום הזה מתחייב, ואז כל פרט שקנה שם שדה, הוא מתחייב. אבל זה לא עניין פרטי, עכשיו הלכת, קנית איזה שטח עכשיו, וזה, אז אתה חייב שם, כי אתה אדם פרטי, אז זה לא, זה ברור.
מה זה אומר לגבי
זה אומר שאם גבולות הארץ היו מן הר מצרים עד לבוא חמת, זה היה ארץ ישראל, ואם כבשת מעבר למבוא חמת, לכיוון, התרחבת לכיוון טורקיה, לכיוון סוריה, וכבשת משהו שהוא לא בגבולות הארץ, אז הוא יהיה חייב בשביעית תרומות ומעשרות, כי הוא עומד בקריטריונים של כיבוש רבים, כיבוש הארץ, אבל לא יהיה לו קדושה עצמית. בסדר, שומעים את, 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 את המושגים? יפה. אז אם כך, עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, אני באמת גם לא אקרא את זה בפנים, באמת בגלל הזמן, סומך שמי שראה, ראה קודם, מי שלא, וזה חשוב לו, יראה את זה אחר כך. מה שאמרתי עכשיו כתוב בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, אני אגיד לכם בעל פה, מה הדרשה? כתוב, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה, עושים גזירה שווה, יהיה, ומזה לומדים שאם כבשנו מקום שכובשת בו כף רגלנו, למרות שהוא מעבר לגבולות הארץ, אומר הספרי, מתחייבים בו במצוות התלויות בארץ, כמו שביעית, שהכוונה היא לשביעית ותרומות ומעשרות. ועכשיו אני חוזר, לרמב"ם. ושימו לב עכשיו לנקודה חשובה, שהיא ככה התחדדה לי והתחדשה לי בשנים האחרונות, ככה יותר מדויק ממה שהייתי אומר לפני כן, אין בית המדרש בלא חידוש, תמיד צריך ככה לדייק עוד פעם ולחשוב עוד פעם. לפי מה שאמרנו עכשיו, אני אומר עוד דבר אחד, ואז אני חוזר לרמב"ם, ואנחנו מסכמים בעצם את עיקרי הדברים, ואז יהיה לנו עוד משהו קטן להשלים, מה שאמרתי קודם. אבל בואו נראה רגע את הדבר. לפי החילוק שאמרנו עכשיו, החילוק הוא בעצם לא רק, ותשימו לב טוב, זה ממש משמעותי מה שאני אומר עכשיו, החילוק הוא לא רק בין ירושלים והמקדש לבין שאר ארץ ישראל, אלא גם בתוך שאר ארץ ישראל יהיה חילוק בין שביעית ותרומות ומעשרות לבין מצוות אחרות. אני אתן לכם דוגמה אחת, שתי דוגמאות, כדי שיהיה, מה אני מתכוון, מה אני רוצה. דוגמה אחת, לגור בארץ ישראל. שואל אתכם שאלה, אנחנו עכשיו, ברוך השם, נולדנו בארץ, הכל טוב. תארו לכם מסע אל תוך הזמן, היינו נולדים לפני 800 שנה. כל אחד איפה שסבא שלו היה, שם הוא היה נולד. ועכשיו הוא שואל את עצמו, האם יש לו עניין עכשיו לבוא לארץ ישראל ולגור בה או לא? אם כל קדושת הארץ בטלה, אז התשובה תהיה, אני לבד הרי לא אכבוש את הארץ, נכון? כנראה. גם אם אני רמבו גדול, אני לא אכבוש כנראה לבד את הארץ. וכיוון שכן, אני בא לארץ, לא כובש אותה, שולטים פה הצלבנים, הממלוקים, מי שאתם רוצים, הטורקים, מה יש לי לבוא לארץ? אין קדושה בארץ, ואני גם לא אשנה את זה. אז אין לי טעם לבוא. אולי יש כאלה שבגלל זה לא באו. אבל זה לא האמת. האמת היא, וכך כתבו גדולי הדורות, זה ידוע, והרמב"ן והכוזרי ואחרים, הרבה אמרו את זה, יש עניין גדול לגור בארץ ישראל תמיד, גם כשאתה לא כובש וגם כש... למה יש עניין? כי קדושת הארץ העצמית נשארה בארץ ולא בטלה, גם כשהכיבוש בטל והכל בטל ושום דבר לא נמצא פה. וגם בזמן בלות בבל, שהכיבוש בטל והכל... מי שהיה יכול לעלות לארץ ולהישאר בה, כמו משפחת זנתי בפקיעין, שאף פעם לא עזבו את הארץ, הוא קיים מצווה של לגור בארץ ישראל. נכון, הוא לא יכול לכבוש את הארץ, אבל יש מצווה לגור בארץ. למה יש מצווה לגור בארץ? בגלל הקדושה העצמית שיש בארץ. אותו הדבר, הרמב״ם כותב, וככה המפרשים מסבירים עליו, הרמב״ם כותב שכל ארץ ישראל, מנחל מצרים ועד לבוא חמת, היא מקודשת לעניין סמיכה. אנחנו מדברים על זה שאנחנו לומדים סנהדרין, אנחנו קצת מדברים על זה, סמיכה, מה זה סמיכה במילה אחת? לסמוך רבנים, כן? לסמוך, להעביר סמיכה מדור לדור, זה רק בארץ ישראל, אין סמיכה בחוץ לארץ. מהי הגדרת ארץ ישראל העניין הזה? אומר הרמב״ם, ההגדרה היא גבול עולי מצרים, לא עולי בבל, גבול עולי מצרים. זאת אומרת, הארץ מקודשת לעניין סמיכה, ולמרות שהקדושה הזאת לכאורה בטלה, כי הרמב״ם הרי כותב את הדברים לפני 800-900 שנה, ברור שהקדושה, בית ראשון בכלל, הקדושה בטלה, הכיבוש בטל, אומר הרמב״ם לא. לעניין סמיכה, זה לא תלוי בזה, זה תלוי בקדושה העצמית. זה שתי דוגמאות קטנות, ויש גם דוגמאות נוספות. רוצה לומר, אם כך, בעצם יש פה שאלה מהותית. מהו הדבר שהוא בגלל הקדושה העצמית, הקדושה שהיא בעצם קדושה אלוקית, וכלפי מה ששאלת אלון, לפי הכפתור והפרח, אז הקדושה הזאת כבר התחילה בבריאת העולם. וגם הכוזרי סובר ככה, שכבר בבריאת העולם ובמבול, לא היה מבול, ואברהם אבינו בוודאי, ארץ ישראל התקדשה. עדיין לא היו אנשים, עוד לא היה משהו יוציא את זה מהכוח אל הפועל, יש קדושה עצמית במקום הזה. נכנסנו לארץ, בית ראשון, נכנסנו לארץ, מה עשינו? כבשנו את הארץ, זהו, עכשיו אנחנו מוגדרים כבעלים על הארץ, עכשיו זה הוציא מהכוח אל הפועל את הקדושה של הארץ, ומי עכשיו היא לא בטלה לעולם, גם כשאנחנו לא נהיה עליה, כי זה לא משנה, כי גם קודם הייתה קדושה ולא היינו עליה, עכשיו אנחנו נכנסנו אליה, עכשיו הכנו עליה את כל המצוות, מלבד מה? מלבד שביעית ותרומות ומעשרות, שהן באמת תלויות לא בקדושה העצמית, אלא במה? בקדושת הקניין. אז בזמן יהושע עד שלמה המלך לא היה חילוק, כי גם כבשנו, גם היינו, גם חיינו פה, היה הכל, אז לא היה שאלה. אבל הגיע מלך אשור, כבש אותנו, הגלה אותנו, אופ, עכשיו נהיה הבדל, אומר הרמב״ם. קדושה ראשונה, וזה יוצא לו מכל הסוגיות בשס. קדושה ראשונה לעניין ירושלים והמקדש, ועכשיו הרמב״ם זה לא הנושא שלו עכשיו ארץ ישראל, כי הוא עוסק בהלכות בית הבחירה, הוא עוסק בירושלים והמקדש. אבל ממקורות אחרים באמרם, אתה רואה שזה נכון גם, כמו שאמרנו, לעניין סמיכה נגיד, הרמב״ם מגיד אותו הדבר. כל משהו תוצאה של הקדושה העצמית, הוא לא מתבטל אף פעם. והוא ממשיך תמיד. ומשהו תוצאה של קדושת הקניין, שזה הרמב״ם מגדיר, מדייק תמיד, תראו, תבדקו את זה ברמב״ם, שביעית ותרומות ומעשרות. אלה הדברים העיקריים. יכול להיות עוד בשוליים, עוד דברים קטנים, אבל זה הדברים העיקריים. זה באמת מראש היה תלוי בקניין. אז בטל הכיבוש, בטלה החזקה, אז לא חייבים. חזר עזרה, כמו שדניאל שאל קודם, אז החזקנו בה, החזרנו את הקדושה, אבל הכל תלוי בשאלה אם אנחנו מחזיקים, אם יש לנו קניין או אין לנו קניין. כלומר, אז אם אני מסכם, אז שלושה דברים. אחד, מה שאמר הרב קוק, רוחב המקורות בשס הביא את הרמב״ם לחילוק. שתיים, המדרש בספרי שמחדש לנו את הדבר הזה, שאם אנחנו נכבוש מקומות מחוץ לארץ ישראל, ינהגו שם המצוות התלויות בארץ. איך זה יכול להיות? הרי אין שם קדושה. תשובה, קדושת קניין יש שם. יש שם קדושת קניין. כלומר, כבשנו, אנחנו עכשיו מוגדרים הבעלים. זה ארץ של ישראל. יש ארץ ישראל שהיא הארץ העצמית, ארץ ישראל, ויש ארץ של ישראל. שימו לב לשני המינוחים האלה. הביטוי ארץ ישראל הוא בעצם כולל שני דברים. ארץ ישראל מצד עצמה וארץ של עם ישראל. אז כשאנחנו כובשים משהו בטורקיה, זה ארץ שכרגע היא של ישראל. ולכן המצוות ינהגו שם, אבל לגור שם או לסמוך שם, לעשות שם סמיכה, אי אפשר יהיה. כי אין שם קדושה עצמית. אבל שביעית תרומות ומעשרות הם ינהגו שם. כי עכשיו זה ארץ של ישראל. אותו דבר הפוך בארץ ישראל. נגלה מארץ, מה שקשור לקדושה העצמית ימשיך. מה שקשור לקדושת הקניין, צריך לבדוק את הקניין. יש קניין או אין קניין?
כן?
כן.
איפה השכינה הגיעה? הרי יש את בארץ ישראל בינינו גם בירושלים, בונים את בית המקדש, הרב אומר, הגיע שכינה נצחית. מה
הגיע?
היא עוד הייתה בתחושת
האבות, זה הייתה... כן, אז אמרתי, הקדושה, השכינה, כללית, ארץ ישראל התקדשה מהקדוש ברוך הוא לפי חלק מהדעות כבר מבריאת העולם. לפי הרמב״ם זה לא מבריאת העולם, אלא זה מהרגע שיהושע נכנס לארץ. יהושע נכנס לארץ, מקדש את הארץ, כובש את הארץ, אולי זה טוב שאתה שואל, כי הכיבוש שלו הביא את השכינה. אולי זה טוב שאתה שואל את זה, כי אתה אומר, רגע, מה זה השכינה? מאיפה פתאום כאילו הגיעה השכינה? אז כן, אז צריך לדעת שאנחנו כובשים, אנחנו עושים את הפעולה שלנו למטה, בסוף זה לא, העולם הוא עולם מציאותי, אנחנו לא חיים שם באיזה עולם אוורירי. יש מצווה להיכנס לארץ ולכבוש אותה. רק מה שקורה, זה כשאנחנו כובשים אותה, אנחנו עכשיו מגלים את השכינה והקדושה שהקדוש ברוך הוא ישרה על המקום הזה. ויש כל מיני פסוקים, אם תראה את התשובה שם של הרב קוק, מביא המון המון פסוקים, הוא שלט גם בתנ״ך בצורה מטורפת, ופסוקים משלמה, מכל מיני מקומות כאלה, שאתה רואה את הדבר הזה, שהקדושה נמצאת, והבטחות אלוקיות. לא, הרמב״ם הוא לא ממציא, הרמב״ם הוא תכלס, אתה יודע, הוא מסתכל, הוא רואה פסוקים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אשרה את שכינתי פה, לעולם. זאת אומרת, אתה רואה פסוקים שהוא אומר לך, שהגעתם, כבשתם, אני עכשיו אשרה את שכינתי פה לעולם. מה? שומעים?
הרב, אז עוד פעם...
מאקלים? כן.
קדושת קניין.
כן.
איזה חילוק יש בין מצוות שביעית ו...
שביעית, זאת אומרת, מעשרות הן תלויות באחיזה שלנו בפועל בארץ ישראל. אם אנחנו פה אוחזים, חייבים. הגלו אותנו, כבר לא חייבים. חזרנו, אם קנינו עוד פעם חייבים. תלוי בקניין. נכבוש מקום מחוץ לארץ וקנינו, וכבשנו והוא שלנו, חייבים. נלך משם, כבר לא חייבים. חייבים לפי, זה נקרא קדושת קניין. קדושת קניין היא תלויה בקניין, היא תלויה במעשים. האם אנחנו באמת שולטים על המקום, זה לא באוויר, זה דברים תכלס. האם אנחנו באמת בעלי המקום? כשאנחנו בעלי המקום חייבים, או לא, או לא. קדושה עצמית היא קדושה שתמיד היא נמצאת. אנחנו הוצאנו אותם מהכוח על הפועל בכיבוש יהושע, נכנסנו, כבשנו את הארץ, בא שלמה, בנה את המקדש, זהו, עכשיו זה הכל הושלם. מעכשיו, קידשה לי שעתה וקידשה לעתיד לבוא, לתמיד.
אז קדושה עצמית חלה לירושלים והמקדש או חלה על כל הארץ?
היא חלה על כל הארץ, המקדש בירושלים כמובן זה השיא, ועל כל הארץ היא חלה, אבל לא לעניין שביעית ותרומות ומעשרות. אלא לדוגמה, כמו שאמרתי, לעניין סמיכה, לעניין לגור בארץ. יש לך מצווה לגור בארץ תמיד, למה לכאורה בטלה הקדושה, למה לגור בארץ? אגב, זה לא סתם אני אומר, אם תסתכלו ב... טוב, תסתכלו קצת בכל מיני אישותים וכל מיני דברים, אתם רואים שיש כאלה באמת שלא עלו לארץ בגלל זה. יש כאלה, נגיד, שאמרו שלגבי הוויכוח על השביעית עם הרב קוק, עם הרדבז, אז יש כאלה שאמרו, אם אתה תמכור את הארץ, אם תעשה יותר מחירה, אז מה יקרה? לא יהיה קדושה בארץ, אז כאילו אתם מבטלים את כל הקדושה מהארץ, אז אנחנו מתנגדים, אנחנו מתנגדים להיתר מחירה, כי אנחנו לא רוצים לבטל את הקדושה מהארץ, אבל זה לא נכון. מה אמר הרב קוק? אנחנו מדברים על השביעית, השביעית היא תלויה בקניין, אם אני עכשיו מוכר את הקרקע לגוי, אז עכשיו הקרקע הזאת היא של גוי, ויש דינים שאומרים שאם הגוי עכשיו הוא שליט על הארץ, אז זה כבר מדרבנן וזה יותר קל. הקדושה העצמית של הארץ תמיד נשארת. הרב קוק גם כותב לו את זה שם, כותב את זה במבוא לשבת הארץ. הקדושה של הארץ נשארת, מה אתה חושב שאני מוכר את הארץ? אני מוכר את הארץ באמת? איך אפשר למכור את הארץ? כי לי הארץ. הקדוש ברוך הוא זה שהוא בעל הבית, מה אנחנו מוכרים את הארץ? הקדושה היא קדושה אלוקית, רק לעניין שביעית ומות ומעשרות, זה תלוי באמת בקניין. סתם עוד דוגמה בעניין הזה. אם כן, יוצא שהדברים של הרמב״ם פסק באמת, כמן ואמר, שהקדושה הראשונה היא, הכל הגיע מפני באמת הקדושה העצמית, קדושת השכינה, ולכן היא לא בטלה לעולם. ועכשיו, ברשותכם, עוד ממש יש לנו כמה דקות, אז אני רוצה להספיק פה באמת שני דברים מאוד מאוד חשובים ומשמעותיים, נעשה אותם קצר, אבל בכל זאת תן לחכם ויחכם עוד. דבר ראשון, לפני העניין של הסוד שאמרתי קודם, דבר ראשון, הרב קוק באותה תשובה, צד יגבב, מדבר על העניין הזה, הרי בסוף אתם יודעים שהמחוקת של הרמב״ם והרייבד היא נוגעת לשאלה האם להיכנס להר הבית היום או לא. הרי הרמב״ם, הרייבד כותב, הנכנס לפיכך, הנכנס אתה שם, אין בו קרת. כן? אז הרב קוק גם מדבר על הרייבד הזה, הוא לא אמר שמותר, הוא אמר אין בו קרת. לא אומר שהוא אמר שכן. אבל עדיין הוא מת, אין בו קרת, זאת אומרת זה לא אסור. אחרי הכל אדם נכנס, זה לא אסור. והרמב״ם כותב, אין, זה פני השכינה והקדושה והיא לא בטלה, ולכן אסור להיכנס. והרב קוק, כשהוא מדבר על הרמב״ם בעניין הזה של האיסור להיכנס, הוא אומר דבר מאוד מאוד משמעותי, שאולי באיזו שיחה אחרת, בהזדמנות אחרת, צריך להרחיב עליו יותר, אבל הוא אומר ככה, הרבה פעמים אתה דווקא מתקרב לדבר דרך הריחוק. אתה מתקרב לדבר דרך זה שאתה מתרחק ממנו. הוא נותן דוגמה של איסור להזכיר את שם השם. לכאורה, למה שלא יהיה מותר להזכיר את שם השם כדי להתקרב אליו? שם השם המפורש. למה שלא יהיה מותר? זה לכאורה ככה אני מתקרב להשם. אלא מה? אומר הרב קוק, אני לא, אין לי את הזמן לקרוא את זה בפנים, אז עוד פעם, מקור 9 ממליץ, תראו את זה גם מי שלא הספיק. אומר הרב קוק, אם אתה תגיד את שם השם ככה חופשי, בסוף אתה, מה שנקרא, כבר דעתך תהיה גסה בזה. אתה כבר לא, אתה לא תרגיש כאילו את העוצמה, אתה לא תרגיש את הוואו. אומר הרב קוק, אותו הדבר לגבי הר הבית. הר הבית, מקום המקדש, הוא מקום כל כך גדול, כל כך משמעותי, כל כך עליון, שאם כל התנאים נמצאים, ויש קדושה, ויש טהרה, ובית המקדש בנוי, אז כמובן אנחנו באים. אגב, גם כשבית המקדש בנוי, מי שמכיר את ההלכה יודע, יש הלכות שמירת המקדש, יש הלכות ביאת המקדש. לא באים ככה, כאילו, סליחה על הביטוי, כאילו שכונה כזה באים. יש שם דינים, מה מותר לעשות, לא יקל את ראשו, לא מדבר על התארה, זה ברור. יש לוויים, שומרים, זה לא הולך ככה. כאילו, אתה בא לשם, אתה נכנס לכוננות טובה, כן? כוננות רוחנית, אבל אתה מתכונן לכניסה למקום. זה כשבית המקדש בנוי, זה ככה. קל בחומר כשהוא לא בנוי. מה יקרה אם ניכנס לדבר הזה? בסוף גם אנחנו נשחק כדורגל, סליחה כאילו על הביטוי, ראינו שם בסיור, לא כאילו, אתה תבוא עוד פעם, באתי למקדש, עכשיו כבר זה, עכשיו, באתי לא למקדש, באתי למקום המקדש, כן? באתי לדבר הזה. גם הפוסקים היום הרבה אומרים את זה, שהרי הרבה לא התבלו. חלק מהמתנגדים, נגיד, לעלייה להר הבית, מה הם אומרים? אתה עולה, אתה יודע את כל הדינים, צריך לטבול, זה טהרה מיוחדת, בסדר, הכל טוב, אבל רואים אותך עולה, אז גורמים העולם אחרים, הם לא יודעים, אז מה קורה? הם נכנסים ככה. עד הם נכנסים תמאים. אז השאלה אם אתה לוקח את האחריות הזאת או לא. כן, סתם, זו דוגמה של, אומרים את זה, זו תשובה, נדמה לי, ראיתי פעם של הרב יעקב אריאל, אחרים, שאומרים את, אומרים את הסברות האלה, ש, 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 שזה לא פשוט. ולכן, אומר הרמב״ם, אומר הרב קוק, בדעת הרמב״ם, הוא אומר, אנחנו כלפי הר הבית, אנחנו מקיפים אותו, אנחנו חושבים עליו, לומדים עליו, חושקים בו, מתפללים שהוא יגיע, עושים את כל ההכנות שאפשר, מכינים את עם ישראל לזה, כל הדברים, אבל נזהרים, לא נכנסים כדי לשמור, הפוך, כדי, דווקא בשביל הקירוב, אנחנו מתרחקים. זו נקודה מעניינת, כיוון שהרב קוק כותב את זה פה באותה תשובה צד יגבב, שהמלצתי לראות אותה, אז אני אומר את זה. לא, לא, בסדר, ידוע, יש גדולי ישראל, נחלקו חלילה, מי אני אפר תחת כפות רגלי כולם. אני אומר פה, בהקשר הזה, את מה שהרב קוק, אם אני אומר את זה, אז אתם מבינים שאולי אני גם מזדהה עם זה, בסדר. אני לא אומר שאני לא מזדהה עם זה, וזה בסדר. אבל אני אומר שחשוב שנבין למה. אנחנו לא באים, לא כי לא אכפת לנו. אם מישהו בא כי לא אכפת לו, אז שיעשה חשבון נפש, למה לא אכפת לו? אבל אנחנו צריך שיהיה אכפת לנו, צריכים לחשוב על זה, והסיבה שנסענו לשבת לירושלים, בין היתר, אנחנו עושים כל שנה, אבל מתאמצים על זה כל שנה, ועשינו את הסיבוב שערים, זה בשביל זה. זה כדי להתקרב, זה כדי לחפוץ וכדי לרצות, זה לא אומר שאם אתה לא נכנס, אז אתה אחד שלא אכפת לך מהר הבית. לפעמים יכול להיות הפוך, אכפת לי מאוד מהר הבית. דווקא כשאכפת לי ואני מכבד אותו, אז אני נזהר לא, שהוא לא יהפוך להיות משהו כליל מדי. ואני אעשה את כל העבודה עם עצמי וגם כל מה שאני יכול מסביבי, כדי להכין את עם ישראל לחשוף עליה תכלית הכוסף, ובסוף בעזרת השם אנחנו נזכה, כמו שזכינו במלחמת ששת הימים וזכינו במדינה, אז אנחנו גם נזכה, זה רק שאלה של זמן, נראה לי זה ברור לכולם, רק שאלה של זמן, כמה מהר זה יקרה ואיך זה יקרה, שלא יהיה הרבה איסורים. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה שקשורה לעניינים הקבליים פה בסיפור הזה. אז באמת, הרב קוק פה נוגע בשתי נקודות מאוד מעניינות. אחת, הזכרתי קודם, איך אפשר לפסוק על פי הקבלה? רמב"ם אומר, הרייבד כותב, כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. אז אומר, מסביר, הרב קוק אומר את זה לא בצורה מפורשת, הרב ציודה ביערות, שם המשפט כהן אומר את זה בצורה יותר מפורשת, אין לי את הזמן לקרוא, אז גם את זה אני אומר בעל פה. הוא אומר, לא, אל תחשוב שהוא עכשיו בא לבית מדרש, לא למד בכלל את הסוגיה, לא היה לו כיוון, פתאום היה לו איזה הערה כזאת, פתאום נגלה לו פתאום איזה מין סוד כזה, ואז הוא בא, כתב בה, זה נגלה לי מסוד השם ליראיו, כך וכך. לא. אומר רב צבי יהודה, נותן דוגמה, אגב, מאוד יפה, כתוב בדיני עדות, תארו לכם שהלכתם פעם, ראיתם איזה, פתאום איזה משהו, ולא היה לכם זמן ללכת לבית דין להעיד עליו, מה עשיתם? הוצאתם איזה עת פנקס מהזה, כתבתם, אני ראיתי ביום זה בשעה הזאת, אני ראיתי מישהו שעושה ככה לשני, וזהו, לא יודע, היית לפני, לא יודע, לפני גיוס, לא היה לך זמן להתעסק עם זה. פתאום אחרי שנתיים אתה שומע, אומרים, רגע, מישהו יודע עדות בדבר הזה? אתה פתאום שפשף את הראש, אתה אומר, בוא נה, אני זוכר שראיתי משהו, אני לא זוכר בדיוק מה ראיתי. מה אתה עושה? מוציא את הפנקס, מסתכל בפנקס, אז אתה נזכר. אומר, נכון, ראיתי. אז כתוב שאתה יכול ללכת להעיד על פי זה. למה? זה לא נקרא מפיהם ולא מפי כתבם, אלא זה נקרא שבעצם זה מפיהם. זאת אומרת, זה עדות טובה לגמרי. אדם לא זכר 100%, הסתכל שם. זה סתם, זה הוא נותן דוגמה יפה. לענייננו, אומר רב ציודה ככה, הרייבד למדת הסוגיה. למדת הסוגיה לעומק. בתוך הסוגיה כבר היה לו כיוון. היה לו כבר כיוון מסוים, הוא מסביר אותו, מה היה הכיוון שלו, כיוון למדני, וגם כיוון רוחני, ואז פתאום היה לו גם איזה מין, היה לו איזה מין הערה כזאת, שחזקה לו את מה שהוא חשב. ואז הוא כותב את מה שהוא כותב, אתם רואים איך הוא כתב את זה. הוא אומר, לא ידעתי הרמב״ם איפה הוא הביא את זה, הוא מביא ראיות שזה לא ככה, ואז בסוף הוא אומר, מה? כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. זה לא שזה פתאום נפל עליו סוד השם ליראיו, אלא זה התחבר עם מה שהוא יצא לו מתוך הלימוד שלו. עכשיו, מה יצא לו מתוך הלימוד שלו? ובזה אני אסיים. הרב קוק מנתח פה, ממש על פי מושגים קבליים, אני לא זוכר הרבה מקומות כאלה, לא שאני כזה בקיא, אז זה לא היה לכלום. אבל מהמעט שאני מכיר, שהרב קוק ממש מסביר מחלוקת בין הרמב״ם והרייבד, על פי הגדרות קבליות חד משמעיות, וככה הוא מסביר את המחלוקת. ומה הוא מסביר? מקווה שאני יודע להגיד לכם את זה בדקה, את מה שהוא אומר, אם לא, תסתכלו במקור 10. הוא אומר, בית המקדש הראשון, יש לו הערה, שהיא הערה מאוד גבוהה. זה הערה של המלכות מהחוכמה. מבחינת הספירות, שלומדים פה גם בזוהר, כבר מכירים את זה, כן, החוכמה זה הכי, כמעט הכי גבוה, מעבר לכתר, הכתר היחידה שזה מעל הזה. הערת, בית המקדש הראשון היה מאוד גבוה, זה הערה של החוכמה שהאירה במלכות. אחר כך, הרב בית המקדש הראשון, בית המקדש השני היה קטן יותר, והוא היה בחינה של הבינה שהאירה במלכות. זה הערה נמוכה יותר. בית המקדש השלישי, הוא יותר גדול משניהם, הוא הערה של הכתר שיעיר במלכות. עכשיו, מה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד? הרייבד אומר, כדי להגיע למדרגה השלישית, אתה צריך, מה? אתה צריך לשבור את המדרגה הראשונה, כאילו, אתה לא יכול, כאילו, זה לא ממשיך, כאילו, זה לא יכול להמשיך ברצף. כיוון שזה נחרב, אז כאילו כל ההערה הזאת נחרבה, כאילו נגמרה, עכשיו היא לא נמצאת פה בכלל, אז זהו, אז היא בטלה. במקדש השני ניסו לעשות משהו, אז הצליחו להביא איזה הערה במלכות ככה מהבינה, אבל באמת השלישי הוא כאילו משהו חדש לגמרי, יותר גדול משניהם, ולכן דווקא אומר הרייבד בבית המקדש הראשון, בטלה הקדושה. קדושה הראשונה בטלה, כי צ'דה שעתה ולא כי צ'דה לעתיד לבוא. ושוב, הוא רואה את זה מסוגיות, כן? זה לא שהוא המציא את זה מהסוד. הוא ראה את זה מסוגיות, לפי איך שהוא הבין, ואז היה לו חיזוק לזה גם מבחינה רוחנית. ואז אומר הרב קוק, טוב, אז איך נסביר את הרמב״ם? אומנם הרמב״ם, אנחנו לא יודעים אם הוא קבלה, לא קבלה, אבל בסוף צריך להסביר את הדברים שלו על פי, על פי, על פי זה, גם אם הוא לא זה. אומר הרב קוק, לא. אפשר, וזה כבר באמת עניינים קבליים, אפשר, ואולי אפילו טוב, מלכתחילה, נכון, הראשון היה מערת החוכמה. אחר כך השני קצת ירד, היה מערת הבינה, אבל עדיין נשאר הרושם מההערה הראשונה שהייתה על פי החוכמה. נכון, בפועל זה קצת ירד עכשיו, בית המקדש השני ידוע שלא היו בו חמישה דברים, כל הדברים שלא היו בו הוא ירד, אבל הרושם של מה שהיה בהתחלה הוא נשאר, הוא לא בטל. ואז זה ממשיך ככה כל השנים, ולכן הקדושה לא בטלה, והתוצאה של זה שלא נכנסים לשם וכל הזה. עכשיו הוא אומר שיגיע השלישי, עכשיו יתעורר חזרה הקדושה, לא רק, ודאי לא השנייה שהיא הייתה מהבינה, והראשונה שהייתה מהחוכמה. עכשיו, בגלל שכל השנים זה כאילו, מה שנקרא, השארנו את זה כאילו על אש קטנה, אבל הקדושה נשארה, עכשיו יהיה את הכוח להוציא אותה ו... להביא למלכות הערה מהכתר. אז זה מעניין, ממש כאילו הסבר, מתחיל ככה כמובן הכל מסוגיות וכל זה, בסוף כמו כל התורה כולה יש כמובן קשר בין הנסתר לנגלה, ולכן זה מוסבר גם על פי העניינים הפנימיים, וזה חיצוג גדול בשבילנו שאנחנו זוכים לעזרת השם להיות בית המקדש השלישי, הערת הכתר, שמהירה במלכות, שזה שיא השיאים, גדול יהיה כבוד הבית הזה, מהראשון ומהמאה השני יהיה השלישי. אז רק לעזור לזה, כל אחד איכשהו משהו יכול לעזור לזה שזה יקרה כמה שיותר מהר, לעזרת השם, לטובה ולברכה. תודה רבה, 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 תודה